יומא דף פי, מתחילים בעזרת השם, דף ה-ט עמוד ב', שורה האחרונה למטה, במילה תניא. סופר שפעם באמצע תערוכה, שעשו תחרות בין הציירים המומחים ביותר בעולם, הציגו ציור של מיני מאפה. לפתע נכנסת ציפור מהחלון, היא הייתה בטוחה שיש כאן מאפים אמיתיים, והיא באה לאכול מהמאפים. כולם כבר היו בטוחים שהציור הזה זוכה בתחרות. אפילו הציפורים בטוחים שיש כאן מאפים, הם לא קולטים שזה סך הכל ציור. אמרו לצייר הבא, אבל כבר הגעת עד לכאן, למרות שאתה כנראה לא הולך לזכות, לפחות בוא תפתח את הווילון, כדי שנראה מה הציור שאתה ציירת. אולי ציירת ציור עוד יותר טוב, לא שאנחנו כל כך מאמינים. אמר להם הצייר, אי אפשר לפתוח את הווילון הזה. לא הבינו למה. בא ראש השופטים בתחרות, ומנסה לפתוח את הווילון, והנה הוא רואה שהציור שציירו זה וילון. הווילון הוא הציור. ודאי שהוא זוכה. כי הציור הקודם של מיני המאפה הצליח להטעות עופות, אבל הציור של הווילון הצליח להטעות את האנשים הכי מלומדים. מסברים לפי זה את הגמרא במסכת ברכות דף י'. הפסוק אומר, אין צור כאלוקנו. דורשת הגמרא, אין צייר כאלוקנו. צייר רגיל יכול לצייר, יכול לעשות צורה אפילו של אדם. אבל הוא לא יכול להכניס בו נשמה, אבל הוא גם לא יכול לעשות צורה בתוך צורה. לייצר אדם בתוך אדם. לייצר עובר במאי אמו. לייצר ביצה בתוך התרנגולת. הקדוש ברוך הוא יכול לצור צורה בתוך צורה ועוד להכניס לשם נשמה. הקדוש ברוך הוא מייצר את הביצה בתוך התרנגולת. זה אומנות. הגמרא כאן קוראת לזה אוכל הבא מתוך אוכל. הקדוש ברוך הוא מייצר את הביצה בתוך הבשר של העוף. זאת אומנות אמיתית. הלשון הזאת של אוכל הבא מתוך אוכל, זה בעצם לכאורה נראה שלזה הפסוק מתכוון. כשאתה רוצה לדבר על אוכל, אתה יכול לומר אוכל. כשהתורה כותבת מכל האוכל אשר יאכל, מה שתי המילים האלה באות להוסיף? פסוק מדבר לעניין אוכל שנוגע בו דבר שמתמה, כמו למשל שרץ. אז אם האוכל מוכשר לקבל טומאה, אם האוכל הזה יכול להתאמה, אם נוגע בו שרץ הוא נטמא. זאת אומרת, גם אוכל יכול לקבל טומאה. אנחנו יודעים שאדם יכול להתאמה, כלים יכולים להתאמה, משקים יכולים להתאמה, גם אוכל יכול להתאמה. זה מה שאומר הפסוק, מכל האוכל אשר יאכל, כתוב שם יטמא. זאת אומרת שאוכל מקבל טומאה. והדגש הוא, למה כתוב האוכל אשר יאכל? היה מספיק שיהיה כתוב, מכל האוכל יטמא. אז הגמרא דורשת, לפי דעתו של רבי אלעזר, שמדברים פה על איזה סוג אוכל? על ביצה. למה? כי זה אוכל אשר, הוא אוכל אשר יאכל, הוא אוכל שבא מתוך האוכל, הביצה שנוצרת בתוך האוף שהוא בעצמו אוכל. מכאן לומדים, לפי דעתו של רבי אלעזר, כשהגמרא בהתחלה הבינה, שאיזה כמות אוכל, אם נוגע בו שרץ והוא נטמא, הוא יכול גם לטמא אחרים, זה רק אם הוא בגודל של ביצה, כביצה. עכשיו, זה דבר מאוד נדיר, שמדברים על כמות, ומדברים על יותר מכזית, כי כל השיעורים בדרך כלל, למשל אומרים לך לאכול מצה, כמה צריך לאכול מצה מהתורה? כזית מצה, כזית מרור, תמיד מדברים על כזית. מה העניין שלה כביצה? דווקא בגלל שהתורה מנסחת וכותבת, במקום מכל האוכל, היא כותבת מכל האוכל אשר יאכל, היא באה ללמד שמדברים פה על ביצה, שהיא אוכל שבא מתוך אוכל. וזה מה שהגמרא פה באה לומר, תניא רבי אומר, כל השיעורים שנאמרו לעניין אוכל בתורה, כולם השיעור שלהם בכזית. ככה הלכה למשה מסיני. אם כתוב לשון אכילה, אכילה זה בכזית. ואכלת זה כזית. חוץ ממקום אחד, והאמת היא שיש מקום נוסף שמיד נראה. חוץ מתומת אוכלין, אוכל שנטמע, לבשביל לטמא אחרים, ששם לא מספיק כזית. למה לא מספיק כזית? ששינה כתוב במשמען. התורה לא סתם כותבת מכל האוכל, אלא היא מוסיפה מכל האוכל אשר יאכל. שינה הפסוק ממשמען. ושינו חכמים בשיעורם. חכמים כביכול הבינו את הרמז, שהתורה נכתבת בשפה שונה קצת, במקום מכל האוכל, היא מוסיפה אשר יאכל, שזה בא ללמד על שיעור שונה. וראיה לדבר. מאיפה חכמים לקחו את ההחלטה, שאם הלשון היא קצת שונה, זה אומר שמדברים פה על שיעור שונה. יום הכיפורים, שם לא כתוב כי כל הנפש אשר תאכל ביום הכיפורים, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. אלא כתוב כי כל הנפש אשר לא תאונה, כתוב לשון עינוי. למה לא כתוב לשון אכילה? הרי התורה בא ללמד שאסור לאכול ביום הכיפורים. למה לא כותבת לשון אכילה? מזה שהתורה שינתה מלשונה, ולא כתבה לשון אכילה, אלא כתבה לשון עינוי, זה בא ללמד על שיעור שונה. יום הכיפורים, כדי שאדם יהיה חייב קראת על זה שהוא אכל, הוא לא, אם הוא יאכל כזית, הוא עדיין לא יהיה חייב קראת, רק אם הוא אכל שיעור גדול יותר, שיעור שבזה הוא כבר לא מתענה, שזה שיעור של ככותבת הגסה, כמו תמר גדול עם הגרעין שלו. וכמו שהגמרא מבארת, איפה מצאנו לעניין יום הכיפורים, שהפסוק שינה במשמעו, מה היא שינה כתוב במשמעו? מזה שלא כתוב כי כל הנפש אשר תאכל ונחרטה מהמאה, אלא כתוב כי כל הנפש אשר לא תאונה ונחרטה מהמאה, בזה לומדים שהשיעור הוא לא כזית, אלא מה כן, ומה היא שינו חכמים בשיעורי, מה כן הכמות שאם אדם אוכל ביום הכיפורים הוא חייב, ככותבת, אם הוא אוכל בשיעור של תמר גדול, עם הגרעין שלו כמות כזאת, אז הוא יהיה חייב ביום הכיפורים. שואלת הגמרא, ומה היא ראיה לדבר? יום הכיפורים. מה יש ביום הכיפורים יותר מאשר יש כביצה של אוכל שמתמה? גם ביום הכיפורים הפסוק שינה מהדרך הרגילה, במקום אכילה כתוב לשון עינוי, וגם לעניין תומת אוכל, הפסוק שינה, במשמעותו, במקום לשון אכילה, הוא כתב לשון האוכל אשר יאכל. אז אם כן, בשני המקרים, אתה יכול פשוט לפתוח ולדרוש שהכמות היא שונה, כי הלשון הוא שונה. מה יש ביום הכיפורים יותר שונה ממה שיש באוכל, בשיעור של כביצה, שונה? התשובה, דהי מהתם, אם לא היה את הראיה מיום הכיפורים, אלא רק הפסוק לעניין אוכל שנטמע לעניין את עמי אחרים, אבא אמינה, הייתי סבור שהסיבה שהתורה כותבת מכל האוכל אשר יאכל, זה לא איזשהו דגש שבא ללמד אותנו על כמות שונה, אלא אורך דקרא הוא. הדרך של הפסוק הוא לכפול את הדברים שלו, כמו שבהמשך אותו פסוק כתוב גם כן, וכל משקה אשר יישתה, אז כתוב מכל האוכל אשר יאכל, אולי אין כאן איזושהי דגש, איזשהו דגש לכמות שונה. בשביל זה אנחנו צריכים את החיזוק מהשיעור של יום הכיפורים, ששם כתוב בכלל לשון שונה לגמרי, לא כתוב בכלל לשון אכילה, אלא כתוב לשון עינוי, ושם אנחנו יודעים שהשיעור הוא ככותבת, כמו תמרה, ומשם אנחנו לוקחים גם כוח למקום אחר, לעניין אוכל, מה הכמות שהוא מטמא אחרים, אנחנו יודעים שזה לא כמו שיעורים רגילים בכזית, אלא השיעור הוא שונה והשיעור הוא כביצה. שואלת הגמרא, בסדר, השיעור הוא שונה, אבל טומאת אוכלין כביצה מנהלן, מי אמר לך שהכמות זה כביצה? אז כאן הגמרא מביאה את מה שדרשנו בתחילת השיעור, אמר רבי אבאו, אמר בשם רבי אלעזר, דאמר קרא מכל האוכל אשר יאכל. מה זה בא לדרוש? אוכל הבא מחמת אוכל. איזה אוכל נוצר צורה בתוך צורה, אוכל הבא מתוך אוכל, מחמת אוכל, ואיזה זה ביצת התרנגולת? התרנגולת היא בעצמה אוכל, והביצה באה מבתוך התרנגולת. אז אם כן, הכמות של כביצה, זה האוכל שעליה התורה מתכוונת, שאם יכולה לטמא את טומאת אוכלים. שואלת הגמרא, רק בתרנגולת יש צורה בתוך צורה? ועם הגדי, שזה בא מהעיזה, זה גם כן צורה בתוך צורה? עונה הגמרא, כן, אבל הגדי הוא לא אוכל. אתה צריך בשביל לאכול אותו, הוא מחוסר שחיטה. שואלת הגמרא, בסדר, ואם שחטו את העיזה ומצאו בפנים עובר, אז הוא לא צריך שחיטה. זה נקרא בן פקועה, שפקעו ומצאו שם בן. ואם הבן פקועה, שמותר לאכול אותו בלי שחיטה, אז הוא נקרא אוכל. עונה הגמרא, הוא גם כן לא ישר אפשר לאכול אותו, הוא הרי חי, טעון קריאה. צריך להכשיר אותו על ידי קריאה ועל ידי הוצאת הדם שלו. ורק אז הוא ראוי לאכילה. זה לא אוכל ממש כמו ביצה שכבר מיועדת לאכילה. טוב, אז הגענו למסקנה שמדברים על ביצה. מי אמר שמדברים דווקא על ביצה תרנגולת? הרי ביצה של כל עוף הוא אוכל מתוך אוכל. אז ואימא ביצת העוף הענק שנקרא בר יוחני. עונה הגמרא, תפסת מרובה, לא תפסת. תפסת מועט, תפסת. כשיש לך אפשרות לקחת כמות גדולה, וכמות קטנה. אם תיקח כמות קטנה, אף אחד לא יכול לקחת ממך בראייה את מה שלקחת, כי אתה הרי היית אמור לקחת, ולקחת את הכמות הקטנה, מה שאתה לקחת ודאי שלך. אבל ברגע שאתה לוקח כמות גדולה יותר, אתה צריך להוכיח שהכמות הגדולה הזאת היא גם כן שלך. כשאתה תופס מרובה, יכול להיות שאנשים יאמרו לך, מי אמר שהמרובה הוא שלך? ואז יכול להיות שיקחו ממך את מה שיש לך. אבל את המועט שזה בוודאי שלך, זה תמיד יישאר בידיך. אז אם כן, כשאתה לוקח מדי הרבה, יכול להיות שאתה מפסיד, אבל פה, כשאתה מדבר על ביצה, אתה מדבר על ביצה קטנה, לא על ביצה גדולה. שואלת הגמרא, ביצה קטנה? אז בוא ניקח ביצה עוד יותר קטנה, ואימא, ביאטה דציפורתא, מי אמר שדברים על ביצה תרנגולת? אולי מדברים על ביצה של ציפור? דזו תרטובה, שזה עוד יותר קטן. אז זה נשאר בשאלה, כי באמת אפשר להסביר שביצה, הכוונה כביצה של עוף, אולי של יונה, מי אמר שדברים פה על ביצה דווקא של תרנגולת? לכן, רבי אבאו, שהוא הסביר, הוא הביא את דבריו של רבי אלעזר. מניין אנחנו למדים שהשיעור של טומאת אוכל זה כביצה? מזה שכתוב מכל האוכל אשר יאכל, אז הוא דרש אוכל הבא מחמת אוכל. אבל רבי אבאו בעצמו, כל הדברים האלה הוא אמר בשם רבי אלעזר, אבל רבי אבאו עצמו, לידי אמר, הוא דורש דרשה שונה מהפסוק הזה. זה שהפסוק שינה בלשונו, במקום לכתוב מכל האוכל, הוא כתב מכל האוכל אשר יאכל, זה בא לומר שהכמות היא אוכל אשר יאכל, מה שנכנס בפה בבת אחת. אוכל שאתה אוכלו בבת אחת. כמה באדם יכול להכניס לפה, אדם ממוצע, אדם בינוני בבת אחת? שירו חכמים, אין בית הבליעה מחזיק יותר מביצת תרנגולת. אז אם כן, יש לנו פה את המקור, מניין לנו שאוכל, התומה שלו זה רק בקביצה, מזה שהפסוק מוסיף, אחרי שהוא כותב מכל האוכל, הוא מוסיף אשר יאכל, זה בא להגיד כמה שאדם יכול לאכול בבת אחת, להכניס לפה בבת אחת, שירו חכמים, אין בית הבליעה מחזיק יותר מכביצת תרנגולת. עניין חדש בנושא של כמות של השיעורים. אמר רבי אלעזר, האוכל סוג שומן בבהמה שהתורה אוסרת אותו, שהוא נקרא חלב. שאם הוא אוכל את זה בשוגג, הוא חייב להביא קורבן חטאת. האוכל חלב בזמן הזה, שאין בית מקדש, גם אם הוא אוכל כמות שלפי דעתו זה לא כזית, בכל זאת צריך שיכתוב לו שיעור כמה הכמות שהוא אכל. נאמר כמה גרם, כמה סמק. למה? שמה יבוא בית דין אחר כשיבנה בית המקדש ויקבע שהכמות של כזית היא שונה מהכמות שאנחנו מכירים היום. וירבה בשיעורים. מה הכוונה ירבה בשיעורים? אפשר להסביר כמו הפירוש הפשוט, שבית דין יחליט, עד היום כזית הייתה כמות כזאת, מהיום אנחנו מגדילים את הכמות. עד שהוא לא אוכל את הכמות הגדולה יותר, זה לא נקרא שהוא אכל כזית. ככה הגמרא נשארת בסוף, במסקנה. זה החשש. אבל הגמרא מביאה עוד אפשרות, שזה הגמרא מביאה עכשיו, הגמרא שואלת, מה ירבה בשיעורים, מה הכוונה? הנה, מה אם תרצה לומר, שבית דין יחליטו אם עד היום כזית הייתה כמות גדולה יותר, הם החליטו שאפילו כמות קטנה יותר כבר מוגדרת ככזית. הם יגידו שכזית הכוונה כזית קטן, כמו זית קטן יותר. הנה הם בדמחי ויהיה קורבן כזית קטן, שזה הכוונה ירבה בשיעורים. וקצת לא נוח להגיד את המילים ירבה בשיעורים, שבית הדין יגדיל, ירבה את השיעורים, הכוונה לכאורה יגדיל את השיעורים. מה פירוש שאתה אומר יקטין? אז הגמרא בהמשך תתרץ שבית דין ירבה עוד ועוד קורבנות בעקבות העדכון שהם יעדכנו את השיעור, כשהם יקבעו שכזית בכמות קטנה יותר, שזה כבר נקרא כזית, אז הרבה מאוד אנשים שאכלו כמות קטנה והיו סבורים שהם לא חייבים קורבן, יתברר להם שהם חייבים קורבן. אז הכוונה ירבה, מה? קורבנות. על ידי מה? על ידי שהוא יעדכן ויקטין את השיעורים. אבל אם זה הכוונה, אז מה תגיד? בן אדם אכל כמות פחות מכזית, מחלב. אתה אומר לו, תרשום את הכמות. למה? כי ייתכן שכשיבנה בית המקדש, יקבעו שאכלת כזית. אפילו הכמות המועטת הזאת שאצלך היא לא נקראת כזית, אולי אז הם יקבעו שזה כן נקרא כזית. הרי הוא יהיה פטור מקורבן חטאת, גם אם יעדכנו את השיעור. כי הרי הוא אכל פה כמות כזאת שמהתורה הוא פטור מחטאת. והרי לעניין קורבן חטאת, התניא, כתוב ברייתא על הפסוק, אשר אם אדם עושה אחת ממצוות השם אשר לא תעשנה בשגגה והשם. דיינו, מדובר פה על בן אדם כזה, שהוא עשה, הוא עבר על מצווה מהתורה. התורה למשל מצווה, אל תאכל חלב, והוא כן אכל חלב. למה הוא עשה את זה? בשגגה. כי הוא לא ידע שזה אסור, הוא לא ידע שזה חלב. אבל אם הוא היה יודע שזה אסור, אם הוא היה יודע שזה חלב, אז הוא לא היה אוכל. אדם כזה חייב חטאת אם הוא אכל, וזה עוזר לו החטאת, זה מחפר עליו. דווקא השב מידיעתו, אם הוא היה שב, אם הוא היה חוזר בו מלאכול, אם הוא היה יודע מידיעתו, בעקבות הידיעה, הוא היה חוזר בו, אדם כזה, אם הוא אכל בשוגג, מביא קורבן על שגגתו. אבל אם הוא לא היה שב, הוא לא היה חוזר בו, גם ידיעתו, גם אם לא היה נודע לו שהוא עושה עכשיו איסור, אדם כזה הוא מוגדר כמומר בעניין הזה. ואין מביא קורבן על שגגתו, זה לא מחפר עליו קורבן. אז פה במקרה שלנו, גם פה, אולי הוא לא מומר, אבל אם הוא היה יודע שהוא אכל, כמות פחות מכזית, הוא לא היה שב, כי הוא יודע שפחות מכזית לא חייבים. אז אם כן, ומבחינתו, גם אם הוא היה יודע שזה חלב, הוא לא היה יודע שאם הוא יאכל מת הכמות הזאת, הוא יהיה חייב חטאת. הוא לא היה יודע שהוא יהיה חייב קרת, במזיד קרת, בשוגג חטאת. אז הוא לא היה שב מידיעתו. אז גם אם הוא היה עושה את זה בזמן בית המקדש, הוא היה פטור מחטאת. כי בשביל שהוא יהיה חייב קורבן חטאת, הוא צריך לדעת שעם הכמות הזאת שהוא אוכל, הוא יהיה חייב קורבן חטאת, הוא יהיה חייב אם הוא עושה את זה במזיד, הוא יהיה חייב קרת. אבל אם הוא גם ככה לא היה יודע שהוא חייב חטאת או קרת, אדם כזה בכל מקרה לא חייב חטאת, אז החשש הזה שאולי בית דין בסוף יקבעו שהכמות הקטנה כבר נקראת כזית, ולכן הוא יהיה חייב קורבן חטאת, נופלת. כי הרי גם אם יתברר שהכמות היא קטנה יותר, כשבאדם אכל את החלב, הוא לא ידע שבכמות הקטנה שהוא אוכל, הוא יהיה חייב חטאת. אז לכן, גם אם היה מתברר לו שזה חלב, הוא לא היה חוזר בו בגלל שהוא יודע שהוא יהיה חייב קרת, או בגלל שהוא יודע שהוא יהיה חייב חטאת, כי הוא לא יהיה חייב קרת, הוא לא יהיה חייב חטאת לכמות הזאת קטנה לפי דעתו. רק אחר כך התקנו את זה, אבל בזמן שהוא אכל, הוא לא ידע מזה שהכמות הזאת נקראת כזית, ועל כמות כזאת היא חייבים. אז הוא לא היה שב מידיעתו בצורה כזאת. אולי הוא היה שב לא לאכול את החלב, אבל הוא לא היה שב בגלל שהוא יודע שאם הוא יאכל הוא יהיה חייב קרת או שהוא יהיה חייב חטאת. אז זה לא נקרא ממש שב מידיעתו. אז לא זה החשש. לא זאת הסיבה שצריך לכתוב את הכמות כמה הבן אדם אכל חלב. לא בגלל שחוששים שמה ימעטו את הכמות של הכזית, אלא להפך. אלא החשש הוא שמה הבית דין דלא מחי ויקורבן הדעיק הכזית יותר גדול. ואדם שאכל כזית בינוני, הוא חושב שהוא אכל כזית והוא חייב קורבן, והוא יכתוב על עצמו, אכלתי כזית חלב, והוא ירצה להביא קורבן לבית המקדש, ובית דין כבר יקבעו אז שמה שהוא אכל זה לא כזית, זה פחות מכזית, כי כזית זה כמות גדולה יותר, נמצא שמביא חטאת לחינם, הוא מביא בהמה שהיא לא חטאת, בהמת חולין, מביא אותה להקרבה בעזרה, וזה אסור. שואלת הגמרא, רגע, מה הייתה האפשרות הראשונה? שהיא הרבה בשיעורין, הכוונה שבית דין החליטו להקטין את הכמות של השיעורים, ולמה ידע סליק הדעתין מעיקר, מה שעלה בדעתנו בהתחלה לומר, דמחי וקורבן הכזית קטן, שהרבה בשיעורים הכוונה שבית דין החליטו שכמות קטנה יותר זה כבר נקרא כזית, והם יהיו חייבים קורבן, אז מה ירבה בשיעורים? היו צריכים להגיד ימעט בשיעורים, כי הם יחליטו שהכזית זה כמות קטנה יותר. תרצת הגמרא, כמו שכבר אמרנו, שמה ירבה בקורבנות. למה? מחמת שחכמים יפחתו בשיעורים. זאת הייתה הסיבה שהיה צד לומר שירבה בשיעורים, הכוונה שיחליטו כמות מועטת יותר. עוד בעניין שיעור, כמות. אמר רבי יוחנן, שיעורים, כמו כזית, כביצה, ככותבת, וכן עונשים, כמו מלכות, חיוב מיטה. הלכה למשה מסיני. שואלת הגמרא, מה הלכה למשה מסיני? זה כתוב בתורה, זה לא דבר שמשה רבנו הביא בעל פה, עונשים. מכתב כתיבי, כתוב מות יומץ, הכל יסכל, כתוב עונשים. זה חייב קורבן. אלא, אחי כמה, שיעורים של עונשים, כמה הכמות שבאדם צריך לאכול, כדי שהוא יהיה חייב עונש, זה הלכה למשה מסיני. תניא נמי אחי, באמת ככה נאמר בברייתא, באמת העונש כתוב מפורש בתורה, אבל כמה בן אדם צריך לאכול כדי שהוא יהיה חייב בעונש, או כמה בן אדם צריך לטלטל וכולי, הכמות בשביל שאדם יהיה חייב בעונש, כמה הכמות, זה באמת הלכה למשה מסיני. שיעורים של עונשים, הלכה למשה מסיני. אחרים אומרים, דבר פלא, בית דין של עתניאל בן כנז, כמו שרש"י כותב, שנקרא בית דין יעבץ, של יעבץ, הם אלה שתקנו. הם קבעו את השיעורים, לא ייתכן דבר כזה. והכתיב, אלה המצוות אשר ציווה השם את בני ישראל, את משה אל בני ישראל בהר סיני, דורשים, מה הכוונה אלה המצוות? שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. אחרי התורה של משה רבינו, אין דבר כזה חדש עוד מצוות. אז איך עתניאל בן כנז חידש את הכמות של השיעורים? אלא, צריך לומר שהלכה למשה מסיני נאמרו השיעורים של העונש, כמה השיעור כדי שאדם יענש חלילה. ושכחום, בזמן שמשה רבינו נפטר, התאבלו על מותו מרוב אבל, שכחו את אותם הלכות, וחזרו בדינו של עתניאל בן כנז ויסדום, חזרו ולימדו את הדינים האלה לעם ישראל, שהם היו הלכה למשה מסיני. עד לכאן דיברנו על אדם שאוכל ביום הכיפורים, מה הכמות שהוא יהיה חייב, אם הוא אוכל שיעור ככותבת אגסה, כמו תמרה גדולה עם הגרעין שלה. עכשיו עוברים לכמות של שתייה. כמה בן אדם שותה ביום הכיפורים, שזה אחד מהעינויים של יום הכיפורים שאסור לשתות, כמה אם אדם ישתה הוא יהיה חייב, אם הוא שתה בשוגג חטאת, ואם הוא שתה במזיד כרת. הכמות היא מלוא לוגמיו. כמה זה מלוא לוגמיו? כמה שנכנס לו בתוך הפה, אבל כמה? אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, לא מלוא לוגמיו ממש, הכוונה שזה ממלא לו את שני הצדדים של הפה, אלא כל שאילו יסלקנו לצד אחד ויראה כמלוא לוגמיו. לנו שהפה שלו לא ממש מלא ככל שהפה יכול להכיל, אלא הפה שלו מלא, ואם הוא יסלק את כל השתייה לצד אחד, זה ייראה כאילו הפה שלו מלא בצד אחד. שואלת הגמרא, איך אתה אומר שזה הכוונה כמלוא לוגמיו? הרי וענן תנן מלוא לוגמיו. ההבדל בין כמלוא לוגמיו למלוא לוגמיו, שכמלוא לוגמיו הכוונה שהוא שם את כל השתייה בצד אחד, אז בצד אחד נראה שהוא מילא את הפה. ומלוא לוגמיו ממש, הכוונה שרואים בשני הצדדים של הפה שלו מלא. המשנה שלנו כתוב, השוטה מלוא לוגמיו. עונה, תרץ את הגמרא, אימה כמלוא לוגמיו. באמת צריך לגרוס במשנה, כמלוא לוגמיו, שזה הכוונה שבצד אחד מלא, מהמשקה זה כבר הכמות, שאם אדם שוטה ביום הכיפורים הוא יהיה חייב. שואלת הגמרא, הרי יש דעה גם מלוא לוגמיו וגם כמלוא לוגמיו. הנה תראה ברייתא, מי טבעי, כמה ישתה ביום הכיפורים ויהיה חייב? בית שמאי אומרים רביעית. כמה הכמות של רביעית? רביעית הלוג. יש בזה רבי חיים נאי, חזוני, 86 סמק, 150 סמק. בבית הלל אומרים, מלוא לוגמיו. זה יותר או פחות מרביעית? בוודאי פחות. מלוא לוגמיו זה רוב רביעית. זה קצת יותר מחצי רביעית, אבל זה לא רביעית. אז רואים שבית הלל מחמירים יותר מבית שמאי. לפי דעת בית הלל, אם אדם שותה פחות מרביעית, הוא כבר יהיה חייב. ולפי בית שמאי, עד שהוא לא שותה רביעית, הוא לא יהיה חייב. ותכף הגמרא תשאל, כשיוצא פה בעצם ש... משהו שונה מהכלל הרגיל. בדרך כלל בית שמאי המחמירים ובית הלל המקלים. במסכת עדויות יש רשימה של המקרים שבית הלל מחמירים יותר מבית שמאי, שזה בדרך כלל שזה יוצא דופן, כי בדרך כלל בית שמאי יותר מחמירים. הגמרא תדון בזה. בכל אופן היה לנו שיעור אחד רביעית, שיעור שני מלוא לוגמיו, בלי כף, לא כמלוא לוגמיו. ורבי יהודה אומר משום רבי אליעזר, שיעור נוסף כמלוא לוגמיו. זאת אומרת, יש בית הלל מלוא לוגמיו. יש רבי אליעזר כמלוא לוגמיו. זה שני שיעורים שונים. פה אתה כבר לא יכול לתרץ לכאורה שמלוא לוגמיו הכוונה כמלוא לוגמיו, כמו שתרצת את המשנה. רבי יהודה בן בטרה אומר שיעור נוסף כדי גמיה, כמה שאדם בולע בפעם אחת. אז אם כן, רואים פה בכל אופן שבית הלל לא אומרים כן מלוא לוגמיו, אלא מלוא לוגמיו, מתרץ את הגמרה, דוח, מנסה הגמרה לתרץ. מי או, מי עדיפה, מי מתניתין, במה זה שונה מהמשנה? גם במשנה היה כתוב מלוא לוגמיו, דאוקימנה, שזה הכוונה כן מלוא לוגמיו, כדי שיראה בצד אחד. החינמי כדי שיראה, גם כאן תגיד שהכוונה כן מלוא לוגמיו, שואת הגמרה, פה אני לא יכול להגיד את זה, כי אחי, היינו רבי אליעזר, כי רבי אליעזר כבר תפס את השיטה הזאת כביכול, ואמר כן מלוא לוגמיו, אז איך אתה יכול להגיד שגם בית הלל אומרים כן מלוא לוגמיו? מתרץ את הגמרה, איקה ביניו, ההבדל בין בית הלל לבין רבי אליעזר, האם מלוא לוגמיו זה הכוונה דווקא כשזה ברווח. דיינו, אמנם מלוא לוגמיו הכוונה כדי שיסלקנו לצד אחד ויראה כמלוא לוגמיו, אבל האם צריך שזה יהיה ממש ברווח? זה דעת בית הלל, שרק אם זה כמות כל כך גדולה שיכולה למלא את כל מלוא לוגמיו, לצד, שיסלקנו לצד אחד, רק אז הוא יהיה חייב אם הוא שתה כמות כזאת. אבל לעומת זאת, רבי אליעזר סובר שגם מלוא לוגמיו, כדי שיסלקנו לצד אחד, זה דחוק. דיינו, זה לא ממש ממלא את כל את הצד האחד של מלוא לוגמיו. בכל זאת, גם כמות קטנה כזאת, מחמיר רבי אליעזר, יותר מבית הלל, וסובר שכמות קטנה כזאת כבר יהיו חייבים עליה. בכל אופן הבאנו בברייתא שתי דעות, והדגשנו גם שיוצא לכאורה שבית הלל מחמירים. בית שמאי סוברים שהכמות שחייבים אם שותים ביום הכיפורים זה רביעית, הלוג. לעומת זאת בית הלל אומרים שזה כמלוא לוגמיו, שזה בדרך כלל רק רוב רביעית. בית הלל מחמירים שגם אם שותים רק רוב רביעית כבר חייבים, בכמות מועטת יותר כבר חייבים. אם כן, מתקיף לרב הושעיה על הברייתא הזאת. כי אם כן, אבלי מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. יוצא שבית הלל מחמירים ובית שמאי מקלים. יש רשימה יוצא דופן של אותם מקרים נדירים שבהם בית שמאי מקלים יותר מבית הלל, כי בדרך כלל זה הפוך, בית הלל הם המקלים. והרשימה הזאת מובאת במסכת עדויות, למה לא מביאים את הדוגמה הזאת גם כן שם במשנה? אמר לי רב יהודה הנא, כי צ'יל, כשנשאלה השאלה בבית המדרש, בבית הלל ובית שמאי, כל אחד היה צריך להגיד את דעתו, באוג מלך הבשני צ'יל, שאלו לגבי אדם שמלוא לוגמו, אוג מלך הבשני היה גדול מאוד, גדול ממדים, רחב ממדים, הפה שלו היה ענק, ואם כן, הכמות אצלו מלוא לוגמיו, הייתה הרבה יותר מאשר שיעור של רביעית, ובית שמאי החמירו, אבל לבית שמאי לחומרה, שהם סוברים, אם הוא שותה רביעית, כבר הוא יהיה חייב, לעומת זאת בית הלל אומרים מה פתאום, אם הוא שותה רביעית, הוא עדיין לא יהיה חייב, רק אם הוא ישתה כמלוא לוגמיו, רק אז הוא יהיה חייב. בעצם יש כאן דבר מאוד מעניין, שהאכילה, יש שיעור קבוע לכל אחד, כולם מסכימים שזה ככותבת, כמו תמרה גדולה, לעומת זאת שתייה, כל אחד זה שונה, אם אנחנו נוקטים שהשיעור הוא כמלוא לוגמיו. מתקיף לרבי זרע, מה ישנה? מה זה באמת שונה? מה ישנה האכילה עד כל חד וחד? בשיעור קבוע, ככותבת, אם הוא אוכל את השיעור הזה, הוא יהיה חייב. אין הבדל אם הפה שלו גדול או קטן. ומה ישנה השתייה, אם אנחנו אומרים שהשיעור זה כמלוא לוגמיו, זה כל אחד ואחד במלוא לוגמיו דידי. למה זה שונה? אמר לי אביי, את השיעור, כמה כמות אם אדם אוכל חייב, או אם אדם שותה הוא יהיה חייב, מה הכמות? למדו את זה מהפסוק אשר לא תאונה. דבר שאם אדם יאכל כמות כזאת או ישתה כמות כזאת, זה כבר לא נחשב שהוא מתענה ביום הכיפורים. קימלו לרבנן, חכמים ברוחב דעתם קיבלו שבכמות ככותבת דבהכי מיית ודעתי. בזה מתיישבת דעתו של כל אחד, גם קטן וגם גדול, רק מה? תלוי כמה מתיישבת דעתו. בציר מיהכי לא מייתווה, אם הוא יאכל פחות מככותבת לא תתיישב דעתו גם של אדם קטן. רק מה? אדם גדול מתיישב את דעתו, תכף הגמרא תשאל, והגמרא תענה, אדם גדול מתיישב את דעתו קצת, ואדם קטן מתיישב את דעתו הרבה, כי בשבילו זה כמות גדולה יותר, אבל רק מככותבת מתיישב את דעתו. זה כמו הגמרא תכף תחדד את זה. לעומת זאת, בשתייה, חכמים קיבלו בדידי אם הוא שותה כמות כמלוא לוגמיו שלו, כמות כזאת, רק אז מיד ודעתי. אבל אם הוא אדם גדול, כמו אוג מלך הבשן, אם הוא ישתה כמות פחות מזה, לא מתיישב את דעתו. אם הוא ישתה בכמות שמלוא לוגמיו של אדם בינוני, בדחברי לא מיד ודעתי, דעתו לא מתיישבת, הוא עדיין מרגיש צמא, הוא לא מרגיש שוב הדעת. הגמרא מחדדת פה את הנקודה, איך ייתכן שאותה כמות מיישב את דעתו של אדם גדול ואדם קטן באותה מידה? מתקיף לרבי זרע, וכל העולם כולו מתיישב את דעתם בשיעור של ככותבת, ואוג מלך הבשן שהוא צורך כמות הרבה יותר גדולה של אוכל, גם הוא מתיישב את דעתו בככותבת? אמר לי אביי, כן! כמו שחידדנו קודם, קימלו לרבנן, חכמים קיבלו בידיעה גמורה, בידיעה אלוקית כמו שזה נקרא. דבאחי מיד ודעתי, זה הכמות ככותבת שאם אדם אוכל, הדעה שלו מתיישבת. בציר מאחי לא מיד ודעתי, פחות מזה לא תתיישב דעתו, רק מה? כולי אלמה, אנשים בינוניים, כשהם אוכלים ככותבת, דעתם מתיישבת טובה במידה גדולה, במידה רבה, ואוג מלך הבשן, אדם שהוא גדול ממדים, אז דעתו גם כן מתיישבת, אבל פורטה, במידה מועטת. אבל מה? דעתו מתיישבת. אם הוא יאכל פחות מזה, לא יהיה לו יישוב הדעת, לאף אחד. רק כשהוא אוכל ככותבת, נהיה לו יישוב הדעת. רק אם הוא אדם בינוני, מתיישבת דעתו הרבה, ואם הוא אדם גדול יותר, מתיישבת דעתו קצת. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת? הכמות היא זאת שקובעת אם תתיישב דעתו או לא? לא מה הוא אוכל? מתקיף לרבי זעירא, אדם אוכל בשר שמן, זה אמור להסביע אותו יותר, ואתה אומר שהשיעור שתתיישב דעתו זה ככותבת, וגם הוא אוכל לולבי גפנים, לפי חלק מהראשונים זה הכוונה בקרם, בגפן, כשצומח ענף החדש, לפני שהוא מתקשה, הוא עדיין ירוק כזה, זה נקרא לולבי גפנים, שעדיין רך. אתה אוכל ממנו, זה לא כל כך מסביע. אז אם אתה תאכל ממנו בככותבת, זה מיישב את הדעת, בדיוק כמו בבשר שמן, איך ייתכן? אז אותו תירוץ אמר לאביי, קימלו לרבנן, הם קיבלו בידיעה, דבאחי מיד ודעתי, הכמות של ככותבת מיישבת את הדעת. בציר מאחי לא מיד ודעתי, אם הוא אוכל פחות מככותבת לא מתיישבת דעתו. מיו? אם הוא אוכל בשר שמן, אז אם הוא אוכל ככותבת, מתיישבת דעתו טובה, מאוד הרבה. ואם הוא אוכל ללווי גפנים, שזה לא כל כך מסביע, מתיישבת דעתו רק פורטה, רק קצת. אם כן, הכמות של ככותבת, חכמים קיבלו שזה האכילה הזאת מיישבת את דעתו של האדם, וזו הסיבה שכמות כזאת חייבים עליה אם אוכלים ביום הכיפורים. עכשיו, אם אדם אוכל כמות קטנה בבוקר, עוד כמות קטנה ועוד כמות קטנה, קצת, כל פעם אוכל קצת. האם אנחנו אומרים שכל האכילות מצטרפות יחד לשיעור ככותבת? משך כמה זמן אם הוא יאכל את האוכל, אתה תצרף את מה שהוא אכל ותגיד שזה מצטרף לשיעור אחד? אז הכמות היא במשך זמן כדי אכילת פרס. כמה זמן שלוקח לאכול? חצי כיכר, שחצי כיכר זה מזון סעודה אחת. יש במסכת העירובין דעה שסוברת שזה כמות של 4 ביצים, יש דעה שסוברת שזה כמות של 3 ביצים, 3 ביצים. זה הכמות של חצי כיכר, שכמה זמן שלוקח לאכול פת כזאת של חיטים וכולי, כמה זמן שלוקח לאכול את זה, זה משך הזמן שלוקח. שאם אדם אוכל ככותבת ביום הכיפורים, הוא יהיה חייב. זה משך הזמן הקבוע. גם כשלמשל אומרים לאכול כזית מצה בליל הסדר, אומרים לאכול כזית בכדי זמן של אכילת פרס. אבל זה מתקיף לרבה. איך ייתכן? אם אתה אומר שהכמות זמן, המשך הזמן שלוקח לאכול כמות של כזית, זה בכדי אכילת פרס, כזית בכדי אכילת פרס, וגם כותבת בכדי אכילת פרס, הרי כותבת זה יותר מכזית. אז אם נאמר שכדי אכילת פרס, יש כמה דעות בין האחרונים כמה זמן זה. יש אומרים שזה בערך 4 דקות, אולי 9 דקות. אם נאמר שזה 4 דקות, אז אתה אומר לאכול כזית, אתה נותן 4 דקות. אז אם זה ככותבת, תן 6 דקות. למה אתה נותן גם כן 4 דקות? גם כותבת בכדי אכילת פרס? אמר לי אביי, קימלו לרבנן, ככה חכמים קיבלו, דבאחי מיד ודעתי. אם אדם אוכל ככותבת, בתוך משך זמן שכדי אכילת פרס מתיישב את דעתו. בתפי מיאכי לא מיד ודעתי. אם הוא יאכל כל פעם קצת במשך זמן יותר, יותר מכדי אכילת פרס, יש אומרים שזה 4 דקות, יש אומרים 9 דקות, אז לא תתיישב דעתו. אגב, זה נוגע להלכה. אלה שהם שנזכיר כולנו לבריאות, אלה שהם חולים, או אלה במצב כזה שהרבנים מתירים, אומרים להם, טוב, אתם לא יכולים לצום, אבל אל תאכלו כמה שאתם רוצים, לפחות תאכלו רק כמות של כשיעורים, שלא יהיה לכם חיוב חטאת או חיוב קראת, לך תדעו, אולי אתם כן הייתם מסוגלים לצום, לפחות אל תאכלו כמות מאוד גדולה, אומרים להם, תאכלו בשיעורים. כמה זה שיעורים? פחות מככותבת אוכל, פחות ממלוא גמב שתייה. עכשיו, איך אני יכול לדעת כל כמה זמן לאכול? אז השיעור הוא כל קצת יותר ממשך זמן של כדי אכילת פרס. נוקטים בזה שיעור של כדי אכילת פרס לחומרה, זה בערך 9 דקות, כל אחד ישאל את רבותיו. שכל יותר, שאוכל, אוכל, אחרי זה ממתין 9 דקות, ואז אוכל עוד פעם, פחות מככותבת. וזה נקרא אכילת שיעורים. ככה קיבלו חכמים ש9 דקות בערך, או 4 דקות, יש בזה כמה דעות באחרונים, משך זמן בכל אופן שכדי אכילת פרס, זה משך הזמן שאם אדם אוכל אז ככותבת, זה מיישב את דעתו. עכשיו גמרא מביאה בדבר בדומה לזה. מתקיף לרבה. בסדר, דיברנו על כזית, דיברנו על ככותבת. בשניהם משך הזמן של האכילה זה כדי אכילת פרס. אבל אם כן, נשאלת השאלה, אתה אומר שלוקח לאכול כזית או ככותבת, אם אדם אוכל את זה במשך 4 או 9 דקות בערך, זה הזמן אכילה. ואם אני מדבר על אכילה של כמות גדולה יותר, וחצי פרס, חצי פרס זה חצי של פרס, פרס זה חצי כיכר, אז חצי פרס זה חצי מהחצי, זה רבע כיכר. שזה שירו חכמים, אם אדם אוכל אוכל טמא, מהתורה הוא לא נטמא. אבל חכמים תקנו, נאמר מסכת שבת, שאם אדם, אם כהן אוכל אוכל טמא, זה מטמא אותו מדי רבנן, ואז הוא לא יכול לאכול תרומה. הוא מטמא אותו לעניין תרומה. כמה הכמות של אוכל טמא שאם אדם אוכל הוא נטמא? חצי פרס, דיינו רבע כיכר, שזה יוצא כמות של, אם אנחנו אומרים שכל פרס זה 4 ביצים, זה 2 ביצים, אם כל פרס זה 3 ביצים, אז זה ביצה וחצי, זה כמות הרבה יותר מכזית, הרבה יותר מככותבת. אז אם אדם אוכל כמות כזאת, תן לו יותר זמן, למה זה גם בכדי אכילת פרס? אמר לי רב פאפה, הנח לתומת גבייה, תומת גוף, שמתמים את האדם שאוכל אוכל טמא. זה לאו דאורייתא היא. מדאורייתא אם אדם אוכל אוכל, זה לא מטמא אותו. על ידי האכילה. אלא אם כן הוא אוכל נבלה של עוף טהור, הוא אוכל נבלה, בשר של נבלה של תרנגול, או בשר של נבלה של יונה. אז הוא מטמא אותו בבית הבליעה. אבל מהתורה אין דבר כזה שאדם נטמא על ידי האכילה. וכל הטומאה פה, שאם אדם אוכל אוכל טמא, הוא נטמא זה רק מדרבנן. אז חכמים הקלו, שהוא לא יהיה טמא, אלא אם כן הוא יאכל כל כך מהר את האוכל הטמא הזה בכדי אכילת פרס. שואלת הגמרא, מה זה רק מדרבנן? הטומאה של אדם נטמא אם הוא אוכל אוכל טמא? ומי אמר רב פאפה, האחי, שזה רק מדרבנן, והכתיב ולא תטמאו בהם, ונטמאתם בם. ואמר רב פאפה, מה זה ונטמאתם בם? זה בא לרבות, מכאן שטומאת גבייה דאורייתא. ולא תטמאו בהם, מדבר על שרצים. אבל המילים, ונטמאתם בהם, זה נאמר לעניין טומאה. שאם אדם אוכל אוכל טמא, הוא נטמא. אז איך אתה אומר שזה רק מדרבנן? מתרצת הגמרא, לא, זה לא מהתורה. באמת, זה שאדם אוכל אוכל טמא, זה שהוא נטמא, זה רק מדרבנן. וזה שאתה מצאת פסוק שאומר שהוא נטמא, זה רק אסמכת באלמה, זה רק רמז, קרא אסמכת באלמה. כי הפסוק מדבר פה רק על זה שאסור לאכול שרצים. הוא לא מדבר פה על זה שבן אדם נטמא. זה שאתה אומר שזה מטמא, אם אדם אוכל אוכל טמא, זה רק מזה רמז. זה כמו שאומרים איזושהי פנינה נחמדה לפרשת שבוע, אז פה גם כן זה קצת יותר מזה. חכמים תקנו תקנה. ומה, אנחנו מתקנים תקנה? בוא נראה שיש לזה איזשהו סמך שאפשר להישען מדברי תורה. מצאו איזשהו רמז בדברי תורה, שעל זה אפשר באמת לסמוך את התקנה שלהם. במשנה למדנו, אם האדם אכל ביום הכיפורים, שיעור של ככותבת הוא חייב. אם הוא אוכל קצת אוכל כזה, קצת אוכל כזה, קצת אוכל כזה, מכל אוכל הוא אכל פחות מככותבת. אבל אם אתה מצרף את כל מה שהוא אכל יחד, הוא אכל ככותבת. המשנה אמרה שזה מצטרף, כל האוכלים מצטרפים לככותבת. אמר רב פאפה, מלח, אם אדם אוכל, זה לא נחשב אכילה. אבל אם הוא אכל את הבשר, את האומצה והמלחה עם המלח שעליו, אז המלח כן מצטרף. ואף על גב שאכילת מלח דלאו אכילה היא, שאם אדם יאכל ככותבת מלח ביום הכיפורים, הוא לא יהיה חייב, אבל אם הוא אוכל את הבשר עם המלח, המלח מצטרף לככותבת, כיוון דאחלה אינשי, כיוון שאנשים אוכלים את הבשר עם המלח, אז לעניין אכילת בשר, המלח כן עכשיו אוכל ומצטרפים. עוד הלכה דומה לזה, אמר ריש לקיש, ציר הרוטב שעל גבי הירק, אם הירק הוא פחות מככותבת, אם הרוטב ביחד זה ככותבת, זה מצטרף לככותבת ביום הכיפורים, והוא יהיה חייב. שואלת הגמרא פשיטה, הוא ראוי לאכילה הציר. עונה הגמרא, מה עוד אתם? הייתי אומר, הציר הוא משקה, הוא. והאוכל והמשקה לא מצטרפים, כמשמלן, לא, זה לא נקרא משקה. כל אכשורי אוכלה, אוכלהי. כל דבר שמתקן את האוכל, זה נחשב חלק מהאוכל, מכיוון שהרוטב הזה מתקן את האוכל, הוא מצטרף לאוכל. אמר ריש לקיש, אדם בערב יום הכיפורים יש מצווה לאכול, יש מצווה מהתורה לאכול בערב יום כיפור. אכל, 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 הגיע ליל יום כיפור, הוא כבר לא מסוגל לאכול כלום. אם הוא עכשיו יאכל, זה נקרא אכילה גסה. זה לא עושה שום דבר טוב, זה רק מזיק. האוכל אכילה גסה ביום הכיפורים פטור. מה הייתה מה? כי כל הנפש אשר לא תאונה כתיב. דווקא האכילה כזאת שגורמת שאדם לא ייחשב מעונה, זה נקרא אכילה שהוא יהיה חייב עליה. פרט לאדם שמזיק לעצמו על ידי שהוא אוכל אכילה גסה, זה לא נחשב שהוא לא יתענה והוא יהיה פטור. אמר רבי ירמיה, אמר בשם ריש לקיש, הלכה דומה בהקשר אחר. אדם שאוכל זר, שהוא לא כהן, שאוכל תרומה, אז הוא צריך לשלם על התרומה שהוא אכל, כי תרומה זה שייך לכהן, וכנסו אותו שהוא צריך להוסיף עוד חמישית, עוד חומש. אז אמר רבי ירמיה בשם ריש לקיש, זר שאכל תרומה, סתם ככה הוא חייב לתת גם את הקרן, גם את מה שהוא אכל, וגם להוסיף חומש. אבל אם הוא אכל את זה אכילה גסה, זה לא נחשב שהוא אכל. לכן משלם רק את הקרן, מה שהוא אכל, ואינו משלם את החומש. כי כתוב דווקא על אדם, כי אוכל תרומה, זר שאוכל תרומה, יהיה חייב להוסיף חומש. פרט לאדם שמזיק, אוכל את זה אכילה גסה, אז סתם נקרא שהוא מזיק, הוא צריך לשלם את מה שהוא הזיק. אמר רבי ירמיה, אמר בשם רבי יוחנן, אומר הלכה דומה. הרי התורה אומרת, הלשון של הפסוק, ואיש כי אוכל קודש, הכוונה לתרומה בשגגה, אז חוץ מזה שהוא משלם את מה שהוא אכל, ויסף, מוסיף חמישיתו עליו ונתן לכהן את הקודש. צריך להוסיף עוד חומש, אבל זה דווקא כי אוכל, אם הוא ממש אוכל כדרך אכילה. אבל זר שכוסס, הכוונה אדם שאוכל לא כדרך אכילה, שעורים. מי אוכל שעורים ככה? הוא אוכל שעורים של תרומה, זה אכילה שלא כדרכה, אז גם אדם כזה לא צריך לשלם חומש. משלם רק את הקרן ואינו משלם את החומש. כתוב כי אוכל, רק הוא צריך להוסיף חומש, פרט למזיק. אמר רב שזוי, אמר בשם רבי יוחנן, זר, הלכה קצת מביכה, שבלה שזיפים, זה פרי מסוים של תרומה, זה נחשב אכילה כדרך אכילה, אז הוא חייב גם קרן וגם חומש. ואחרי שהוא אכל, הקיען, הוא הקיע את כל האוכל הזה. ומישהו אחר הלך ואכלן אחר, אז הראשון שאכל כבר קנה את התרומה, השני שאכל, הוא חייב לשלם לראשון, כי הראשון קנה כבר את האוכל הזה. אבל האוכל הזה לא ראוי לאכילה, אלא זה סתם אוכל, מי אוכל אוכל שמישהו יקי? זה יכול אולי להיות, אם זה יבש, אולי זה היה ראוי בזמנם להסקה. אז הוא מספיק שמשלם את כמה שזה היה שווה אחרי שהקיעו את זה, אבל למי הוא משלם? לראשון. זאת אומרת ככה, הראשון שאכל את השזיפים של תרומה, משלם קרן וחומש, כי הוא אכל אכילה רגילה. עכשיו, זה שהוא הקיא את זה אחר כך, זה לא מעניין אותנו. הוא צריך לשלם מה שהוא צריך לשלם. עכשיו, ברגע שהוא אכל את זה, הוא קנה את זה גם כן. אז זה כבר נחשב ממון שלו, של הראשון. אז השני שהלך ולקח את זה ממנו, הוא צריך לשלם לראשון. משלם, אינו משלם אלא דמי עצים לראשון, בלבד על זה שהוא לקח מהראשון את הממון שלו. עד כאן דף פה.